למה צריך לתאר לנו תיאור כל כך טכני לכאורה של מסירת התורה ממשה ליהושע, מזקנים, לנביאים, לאנשי כנסת הגדולה? מי הם בכלל אנשי כנסת הגדולה? על כל זה אנחנו נדבר הפעם. שלום לצופים ולצופות, שלום לרב ערן תמיר.
שלום לכולם.
אנחנו לומדים את מסכת אבות, ואנחנו היום ננסה להבין את המשנה הראשונה של המסכת. משה קיבל תורה מסיני ומסרה ליהושע. ויהושע לזקנים, וזקנים לנביאים, ונביאים מסרו על אנשי כנסת הגדולה. הם אמרו שלושה דברים: הבו מתונים בדין, והעמידו תלמידים הרבה, ועשו סייג לתורה. לפני שאנחנו ככה מתחילים הרב באמת להבין פה כל מילה, המשפט הראשון כבר הייתי מצפה אולי למשהו אחר. משה קיבל תורה מסיני. אבל משנה כזאת הייתי מצפה אולי שתתייחס לדברים יותר קדומים. קרו דברים לפני משה שקיבל תורה מסיני. מה אנחנו, קבלת תורה הייתה בשנת 2500 לבריאת העולם, משהו כזה.
2448.
כן, כמעט 2500. בעצם חצי היסטוריה אנחנו מדלגים פה. אנחנו מתחילים מנקודת זמן מאוד מאוחרת. מה עם כל סיפורי בראשית, יציאת מצרים? אין פה התחלה מאוד מאוחרת. הייתי מצפה למשהו יותר קדום.
באמת זאת הערה מאוד חשובה. ולכן כנראה, מבחינת המגמה של מסכת אבות, מבחינת האבות, האבא, האלף שלפני הבית, בעצם כנראה ההיסטוריה מתחילה פה. כלומר, כדי שנהיה מכוונים נכון במטרות החיים, במגמת החיים, בחינוך הילדים, בבניין העולם, כנראה צריך להבין מה היסוד שעומד במשנה הזאת. אף על פי, שמאוד מעניין, שלכאורה אם 2448 שנה, לפני משה קיבל תורה מסיני, זהו דבר או זו תקופה היסטורית שלא מעניינת את מסכת אבות, אז פלא גדול, אז למה היא נזכרה התקופה הזאת, בתחילת פרק חמישי של מסכת אבות.
היא מופיעה בהמשך.
בעשרה מאמרות, ודאי, בעשרה מאמרות נברא העולם, אחר כך עשרה דורות מאדם עד נוח, עשרה דורות מנוח עד אברהם. אם זה לא חשוב, אל תזכיר בכלל. אם זה חשוב, תזכיר בהתחלה. אז למה זה מופיע כאן? אלא כנראה שזה מצד אחד, כל התהליך ההיסטורי שעברנו 2448 שנה, עד משה קיבל תורה מסיני, הוא חשוב. אבל הוא לא חשוב בתור אבא. האבא, כדי שנוכל להתייחס נכון לתקופה ההיסטורית הראשונה, משנת אחד לבריאת העולם, עד 2448, אנחנו צריכים להבין מה קרה בשנת 2448, בחינת משה קיבל תורה מסיני,
ואז
לחזור אחורה ולהבין בעצם את כל המגמה. מעין הדבר הזה, שחכמים אמרו בעקרונות רבים, בסוגיות רבות, קליפה קודמת לפרי. כלומר, המציאות הטבעית, כפי שמופיעה בעולם, היא קודמת למהות הרוחנית, למשמעות.
זה בעצם מה שקורה גם בספר בראשית במובן מסוים.
נכון.
שאברהם הוא הראשון שנקרא אבינו, והוא אגב מופיע גם ב-1900 לבריאה, משהו כזה, כן? אז הוא בעצם יצא לדרכו, ויש לנו הרבה היסטוריה לפניו, אבל הוא נקרא אבינו, הוא הראשון שאנחנו מזוהים איתו, איזה... אברהם העברי.
נכון, אפשר גם לראות את זה עוד קודם. אם נשאל מי, או מהי הבריאה המרכזית שהקדוש ברוך הוא ברא, התשובה תהיה ודאי, האדם. מתי הוא נברא?
ביום השישי.
נו, אז למה הוא לא נברא ביום הראשון?
כן.
אלא זאת דרך ההיסטוריה.
יש איזושהי הכנה לדברים המשמעותיים.
המהות תופיע מתוך המציאות.
קליפה והגרעין.
לא מזלזלים במציאות, אבל מצד שני, המהות היא השורש שלה. והיא מופיעה בתהליך.
משה קיבל תורה מסיני. למה מסיני הרב? משה קיבל תורה מהקדוש ברוך הוא. מה הבעיה לכתוב משה קיבל תורה מהקדוש ברוך הוא? מה זה מסיני? סיני זה שם של הר, של מקום, שאנחנו עכשיו מכירים מהחדשות קצת יותר בהקשרים לא חיוביים כל כך. זה בסך הכל שם של מקום. למה הוא צריך להופיע פה במשנה? למה משה קיבל תורה מסיני?
באמת, זאת שאלת היסוד, הייתי אומר, שממנה אפשר להבין את כל המגמה של מסכת אבות. משה קיבל תורה מסיני, המילה סיני פה בהקשר התחבירי של המשפט הזה, היא בעצם המילה הראשונה, משה...
המילה החשובה, זאת אומרת.
תורה מסיני, הראשונה החשובה, כן. המשמעותית.
כן.
אם אנחנו רגע מתפרסים קצת יותר, אז מצאנו את המילה סיני גם במקומות אחרים. למשל, בהגדה של פסח בליל הסדר, אנחנו אומרים, אילו קרבנו לפני הר סיני, ולא נתן לנו את התורה, דיינו.
כן, בפיוט דיינו, שבו אנחנו אומרים כל פעם, שאם היינו זוכים למשהו אחד ולא למשהו הבא, זה מספיק לנו.
מספיק.
אז זאת אומרת שגם אם היינו רק מגיעים להר סיני בלי לקבל את התורה, זה מספיק לנו, זה מאוד מוזר.
ולכאורה זה מוזר מאוד, כן. דוגמה למה הדבר
דומה. מה נעשה שם בלי התורה?
בדיוק, לכאורה באנו להר סיני בשביל לקבל תורה. באנו לארוחת צהריים כדי לאכול צהריים, לא באנו כדי לשבת מול הצלחת הריקה. אז איך דיינו? אם כן, מה המשמעות שמשה קיבל תורה מסיני? למה לא כתוב בסיני? למה לא כתוב משה קיבל תורה מהשם? את השאלות האלה שואלים חכמינו, למשל המהר"ל. אומר המהר"ל, על פי הגמרא במסכת שבת, שהמילה סיני היא לא תיאור מקום, אלא היא לא גיאוגרפיה. אלא המילה סיני היא מדרגה שנחשפה כשעם ישראל עמד באותו מעמד. איזו מדרגה? על מה מדובר? במשך כל ההיסטוריה, מאז שהאדם הראשון אכל מעץ הדעת, האדם כלל בתוכו שני ממדים. הממד האחד זה הממד הרוחני, האלוקי, הנשמתי שלו. הממד השני זה הממד החומרי, הטבעי, אם זה הצד המוסרי שלו.
גוף ונפש, חומר ורוח.
בדיוק, כן, אם זה הצד המוסרי שלו או הפעולות הגופניות המעשיות שלו.
וזה עדיין קיים.
זה ודאי עדיין קיים. כשאדם הראשון היה בגן עדן, הוא היה רוחני לגמרי. לא היו בו כוחות חיים טבעיים. כשהוא אכל מעץ הדעת, הוא הכניס לתוכו את כוחות החיים הטבעיים האלה, שהקדוש ברוך הוא חפץ בהם. אבל, בגלל שהוא עשה את זה בחטא ולא בציווי אלוקי, אז אותם כוחות חיים חומריים התחילו, אם אפשר לומר, להשתלט על האדם. ומאז, עד הר סיני, עד מעמד הר סיני, עד שנת 2448 שנה לבריאת העולם, במשך כמעט 2500 שנה, המין האנושי הולך ומתבלבל ולא יודע לארגן את היחס בין הממד הרוחני שבו לממד החומרי שבו.
אז הוא צבר, משהו הצטבר, משהו חומרי הצטבר מאז שהאדם היה שם באכל מעץ הדעת, הצטבר אצלו משהו במשך הדורות, שהיה צריך איזה ניקוי משמעותי בסיני, בדיוק, איזה ריסטארט למערכת.
בדיוק, וההצטברות הזאת נקראת בשם חכמנו, או אצל חכמנו, זוהמה. כלומר, אותו ממד חומרי באדם, שלא יודע לכוון את עצמו נכון.
זאת מילה קשה למשהו שהוא בסך הכל טבעי.
נכון, והקדוש ברוך הוא גם חפץ בזה. אדרבה, המקובלים אמרו שהקדוש ברוך הוא רצה שאדם הראשון יאכל מעץ הדעת. כלומר, הקדוש ברוך הוא רצה שהוא יתחבר אל החיים הטבעיים מתישהו.
אז מה קורה בסיני?
אז מה שבעצם קרה בהר סיני, זה שאחרי שהמין האנושי, שדרך אגב, 448 שנה, 800 שנה, לפני מעמד הר סיני, היה המבול, היה דור הפלגה, היו דברים קשים מאוד בהיסטוריה האנושית. אחרי 2448 שנה, כשהאדם הולך ומופיע במשך 26 דורות מאז בריאת האדם, ולא יודע ליצור את היחס הנכון,
בין
המעמד הרוחני
בין...
החומרי, הקדוש ברוך הוא במעמד הר סיני החליט שהוא חושף את המציאות בהיסטוריה שנקראת עם ישראל. שאותה המציאות שנקראת עם ישראל, זאת אותו עם, אותה צורת אדם אם אפשר לומר, שהקדוש ברוך הוא שואב ממנה את אותו קלקול חומרי, לא במובן של לבטל את החומר, אלא במובן שהצד הרוחני יכול להתגלות בצד החומרי. עכשיו, למה הנקודה הזאת היא מאוד חשובה?
לאט לאט, זאת אומרת, בסיני בעצם נולד עם. בסיני נולדה מציאות חדשה רוחנית, ולכן זה משהו מאוד משמעותי, עצם ההימצאות בסיני.
כן, הייתי אפילו מחדד את הנקודה הזאת. הנקודה הזאת היא קריטית, היא מאוד חשובה. למה היא חשובה? כי הרבה פעמים אנשים חושבים שמה שיוצר אותנו כעם זאת התורה. כלומר, לולא תורה אין משמעות, אנחנו לא עם. לפי מה שחזל אומרים פה, משה קיבל תורה מסיני, זאת אומרת שכאן נוצרה צורת ישראל, צורת עם ישראל, הופעת אישיות שנקראת עם ישראל, שהיא אישיות שיש לה יכול, יש לה בטבע שלה, בכישרון שלה.
עם עם תפקיד, עם עם ייעוד, במציאות הזאת של מעמד הר סיני.
כן, ובטבע של העם הזה, באישיות שלו, הוא מסוגל לארגן נכון את היחס בין הרוחני לחומרי.
ולכן מאוד חשוב.
ומכוח זה הוא קיבל תורה שתדריך אותו איך לנהל נכון את הרוחני.
לכן חשוב להזכיר פה את סיני, כי זה מקום שהוא לא סתם מקום גיאוגרפי, אלא איזושהי מדרגה חדשה במציאות, שהיא לידה חדשה, ולכן חשוב למשנה להזכיר את זה.
זה כמו אדם שיש לו כישרון מסוים, ומכוח הכישרון הזה הוא מופיע אותו. יש אדם כישרון
מוזיקלי. אנחנו, עם ישראל, מתפקד כמו שהוא מתפקד.
ומקבל תורה ומופיע את התורה.
הבנו. עכשיו, תורה מסיני, שאנחנו אומרים תורה מסיני, אז מה זו התורה הזאת? זה חמישה חמישה תורה, זה תורה שבעל פה, זה גם המסכתות האלה. למה הכוונה שאנחנו אומרים תורה מסיני? זו שאלה מאוד משמעותית, כי הרבה פעמים אנחנו שואלים את עצמנו, החידושים שאנחנו מחדשים היום בתורה, הם חלק מאותה תורה שהתקבלה שם בסיני? או שבסיני זה היה משהו מסוים, ואנחנו כבר נמצאים בדבר אחר. מה זאת התורה הזאת של משה קיבל, תורה מסיני?
באמת הייתי אומר שזאת אולי השאלה שמטרידה כל אדם. מה זו בעצם תורה? ולצערנו אני אומר, השיטה המקובלת, או התפיסה המקובלת היא, שתורה הכוונה לימוד תורה וקיום מצוות. כלומר, כל מה שנשאר בגבולות הגזרה של בית הכנסת ובית המדרש, זה נקרא תורה. כל מה שהוא מחוץ לזה, הוא כביכול לא תורה, הוא כביכול ביטול תורה. אומר הרב קוק, על המשנה הזאת. משה קיבל תורה מסיני, מה זה תורה? הוראה. הוראה יצאה לישראל. התורה היא מורה. היא מורה לנו את מה? היא מורה לנו איך מנהלים נכון את הגוף, איך מנהלים נכון את הנפש, איך מנהלים נכון את השכל, איך מנהלים נכון את הרגש, איך מנהלים נכון את הרצון, את הדמיון, איך מנהלים חיי משפחה, איך מנהלים
תורה,
זוגיות.
אז תורה זה לא רק
תורה, זה חושב. תורה כוללת הכל, החל מחיי היחיד עד יחסי ישראל והעמים ומגמת ההיסטוריה עד תיקון.
מה זה לא תורה? זאת אומרת, השאלה אם כל אדם שאומר משהו יכול לדבר בשם התורה, וזה הסכנה, זה הצד השני, ולהגיד הכל זה תורה, אז גם אני אומר משהו וגם הוא תורה. איפה הגבול?
זאת אומרת... הגבול הוא ללמוד את מסכת אבות, ולחזור אל העקרונות היסודיים, מהי תורה. ובאמת אנחנו נראה במהלך המשניות, שיש הרבה פעמים קווים מאוד דקים, הגבול הוא מאוד דק, ממש כחוט השערה, ואתה חושב שאתה בא בשם התורה, ובעצם אתה מחלל את השם, אתה מחלל את התורה.
זאת אומרת שאם אנחנו, באמצעות המסכת הזאת, אנחנו נדע יותר מה זו תורה, מה זו אותה תורה שקיבל משה בסיני, ונדע יותר להכניס, להגדיר, להוציא דברים שהם לא תורה. המסכת הזאת תגלה לנו גם בין השאר מה זו אותה תורה.
המסכת הזאת תשים אותנו בעקרונות, ותשים לנו את הגבולות המדויקים, מהי תורה באמת כמקיפה את כל החיים, ואיפה נמצאים הגבולות שהרבה פעמים... בשם התורה, אנחנו חס ושלום מחללים את התורה.
טוב, משה קיבל תורה מסיני, ופתאום זה מסר לזה וזה מסר לזה, למי זה חשוב כל כך?
אפשר לומר שיש כאן בעצם שני עקרונות שחכמים רוצים ללמד אותנו במשנה. קודם כל, עיקרון ראשון, שכל דור שבא במהלך ההיסטוריה, מקבל מהדורות הקודמים.
זאת אומרת, שהוא לא מתחיל מחדש, אלא יש לו איזשהו משהו שרוכב עליו.
כמו שהחבר'ה אומרים, אני לא באתי להמציא את הגלגל. כלומר, יש איזשהם ערכים, איזשהם דורות קודמים, שעל גביהם הוא בעצם יכול להמשיך הלאה. ב', חוץ מהשתלשלות המסורת, שבעצם הגיע מסיני כמו שלמדנו פעם קודמת, חוץ מזה כל דור ודור, יש לו את המנהיגות שלו.
ואל יבוא את החידוש שלו בעצם.
את החידוש שלו, את הדגשים שלו. ואל יבוא הדור הישן, הדור הקודם, ויגיד, הדור הזה הוא לא כמו הדור שלנו. עם כל החשיבות של קבלת התורה במסורת, יש חשיבות גדולה מאוד לזה שיהושע הוא לא כמו משה. יש חידוש בדור של יהושע, כמובן הוא ממשיך את משה. העקרונות של משה שמורים, קיימים וכו'. אותו דבר, מיהושע לזקנים, הזקנים הם לא כמו יהושע.
אז זה מחייב, זאת אומרת, זה מחייב במידה מסוימת, כי קיבלתי משהו, אני מוסר אותו הלאה, אבל אתה אומר הרב משהו מעניין, שיש לי אפשרות להוסיף ולחדש עליו. זאת אומרת, אני לא סתם איזשהו שרשרת בפס ייצור בבית חרושת. אני יכול גם להוסיף משלי.
ודאי, התורה היא לא עוברת בקופסה מדור לדור, אלא התורה, עקרונותיה, יסודותיה, ודאי עוברת, היסודות האלה עוברים במהלך הדורות בצורה מדויקת לגמרי, אבל הדגשים שבה, הצדדים המיוחדים שמתאימים לכל תקופה, לכל מקום, וממילא גם לכל צורת הנהגה, היא בעצם החידוש שכל דור מוסיף על גבי הדורות הקודמים, מכוח הדורות הקודמים, בלי חס ושלום לפגוע בעקרונות היסוד של הדורות הקודמים.
אז יש פה את השמרנות ואת החידוש, אבל למה צריך בכלל להעביר את התורה ממשה ליהושע, מיהושע לזקנים? התורה ניתנה לעם ישראל במעמד הר סיני, לכולנו. ואנחנו אפילו יותר מזה, אנחנו אומרים הרבה פעמים שכל הנשמות של כולנו עמדו שם במעמד הר סיני. שם ניתנה התורה, בשביל מה צריך את המסירה הזאת? זה נראה כאילו סוגר את זה לאיזה שהם אנשים מיוחדים ולא לשאר. למה צריך לתאר פה את משה, יהושע, זקנים? זה התורה של כולם, התורה ניתנה בסיני לכל עם ישראל וגמרנו.
נכון, העברה הזאת, השרשרת הזאת, השלשלת הזאת, באה בעצם להגיד שבכל תקופה יש הופעת תורה עם דגש אחר. למשל, הדור של משה רבנו הוא דור שהקדוש ברוך הוא הניג את עם ישראל הנהגה ניסית. הנהגה במדבר, יורד מן מן השמיים, באר מהלכת איתנו, ענני כבוד. הציפייה של הקדוש ברוך הוא מעם ישראל בדורו של משה היא ציפייה של נס. לעומת זאת, ביהושע בן נון, אצל דורו של יהושע בן נון, אנחנו כבר נכנסים לארץ, אנחנו נלחמים על הארץ, אנחנו צריכים לעשות השתדלות, השתדלות מדינית, השתדלות כלכלית.
זאת אומרת, כל דור יש לו את המשימה שלו ואת המיוחדות שלו, ולכן זה חשוב התיאור הזה.
ולכן זה לא רק משה או יהושע, אלא משה זה הנהגה אלוהית. יהושע זאת הנהגה אלוהית אחרת.
אחרת.
זקנים, הנהגה אלוקית שלישית, למשל.
זה משנה את התורה?
זה לא משנה את עקרונות התורה, אבל זה משנה את צורת ההופעה. למשל, בדור של משה ויהושע, המנהיג הוא אחד. בדור של הזקנים, הנביאים.
מי זה הזקנים האלה אגב בעצם? מי זה
הזקנים? מדובר על הנהגה קבוצתית. הזקנים האלה באמת יש כמה דעות מי הם הזקנים. יש כאלה שאומרים שהם לא הזקנים שהיו בדורו של משה רבנו, אלא אותם הזקנים שהיו בתקופת השופטים. כלומר, אותה המנהיגות שהיא כבר קבוצה של אנשים.
זהו, יש פה מעבר לקבוצה גם. משה, יהושע, ואז פתאום זקנים, נביאים.
הייתי אומר ככה, משה באופן כללי זאת הנהגת הנס. יהושע הנהגת הטבע, אבל עדיין...
למה? כי זה כניסה לארץ.
כניסה וזה... לארץ והמחויבות שלנו לפעול ולעשות דרך ההשגחה האלוקית, אבל הקב"ה מצפה מאיתנו לעשות. כשהגענו לזקנים, זו כבר הנהגה של קבוצה. זה כבר לא הנהגת יחיד כמו משה ויהושע, הנהגה של קבוצה. אחר כך אנחנו עוברים אל הנביאים עד אנשי כנסת הגדולה, שהם בעצם לפי אחת הדעות.
באמת אנחנו רגע עוברים מיחיד לרבים, ופתאום מגיע מושג כזה, באמת, אנשי כנסת הגדולה. מה זה אנשי כנסת הגדולה? זה מושג שהוא לא מופיע כמעט, הוא לא מופיע במשניות בכלל, בדרך כלל. מי הם אנשי כנסת הגדולה? מתי?
זאת שאלה חשובה. אנשי כנסת הגדולה הם בעצם כנסת מלשון אספה או קהילה, ואנשי כנסת הגדולה היו לפי...
אגב, משם נראה לי לקחו את המושג של הכנסת של ימינו.
כן, אותה הקהילה, אותה בעצם הייתי אומר, אספת הנבחרים והמכובדים, המנהיגות שהופיעה בעם ישראל. אנשי כנסת הגדולה בעצם הופיעו בתקופה של עזרא ונחמיה, טרם הבית השני, כשנינו לארץ, לקראת הבית השני, וממילא ישבו באותה קבוצה. יש אומרים כ-120 אנשים, יש אומרים 85 אנשים, יש גם דעות אחרות. מי הם היו האנשים האלה? אנשים האלה, אם אפשר לומר, היו אותם החכמים, שבתוכם דרך אגב נביאים, אחרוני הנביאים היו באנשי כנסת הגדולה. למשל, דוגמה, עזרא, נחמיה, דניאל, חנניה, מישאל ועזריה, חגי, זכריה ומלאכים, מרדכי הידוע לנו ממגילת אסתר, אותם החכמים, שהם היו בעצם המועצה הראשית לתקנת תקנות וגזרת גזרות, למשל לסידור כתבי הקודש, למשל למינוי השופטים והדיינים, וביצור מעמדן של היהדות בעם ישראל, כשחזרנו...
ולמה עוצרים שם? למה לא ממשיכים אחריהם? זאת אומרת, כי שם בעצם המשנה נחתמה, כי זה מה שהיה בתקופה שבה נגמרה המשנה, אנשי כנסת הגדולה?
אפשר לומר שאנשי כנסת הגדולה ריכזו בתוכם את התמצית של כל ההשתלשלות מאז סיני. כלומר, אנשי כנסת הגדולה זו בעצם אותה קבוצת אנשים, שבעצם עצרה בתוכה, עצרה מלשון לעצור באלף, עצרה בתוכה...
לשמור.
קיבצה בתוכה את כל המסרים שעברו ממשה קיבל תורה מסיני. והם בעצם היו, אם הייתי אומר, מוסד העל בחברה הישראלית, מה הם הערכים? מה ערכי המוסר, מה ערכי האמונות והדעות?
אבל באותה תקופה, כי מאז היה לנו עוד הרבה השתלשלות.
נכון, פשוט... אבל הם היו בעצם המוסד, יש כאלה דרך אגב שאומרים, שהם אלה שמינו את הסנהדרין, או יש כאלה אפילו שאומרים, שמתוך 120 אנשי כנסת הגדולה, לאט לאט במהלך הדורות, יש לנו שהמועצה הזאת נקרא לה פעלה כ-200 שנה, שסופה בעצם היה הסנהדרין, שבעצם אותם 70 מזקנים, שהם פוסקי ההלכה, קובעים את מה שצריך להופיע בעם ישראל.
עכשיו, העניין הזה של המסירה עוצר באמצע המשנה, ואז פתאום יש סגנון שונה, הם אמרו שלושה דברים, אבו מתונים בדין, והעמידו תלמידים הרבה, ועשו סייג לתורה. הם אמרו, זה אנשי כנסת הגדולה. אחרי שסיפרו לנו את מסירת התורה מדור לדור, פתאום אומרים לנו, הם אמרו שלושה דברים. מה קרה פתאום? הסגנון השתנה, פתאום אנשי כנסת הגדולה מספרים לנו מה הם אמרו. למה לא לעצור פה, לגמור את הסיפור של מסירת התורה? פתאום באמצע המשנה מתחילים לספר לנו מה הם אמרו, וגם הם אמרו שלושה דברים? מה זה שלושה? הם אמרו הרבה יותר דברים מאשר שלושת אלה. מה פתאום, פתאום מספרים לנו מה הם אמרו? עוד לפני שננסה להבין מה הם אמרו.
נכון, היות וכל המטרה של מסכת אבות זה לא רק לספר לנו על השתלשלות התורה, אלא לספר לנו על האבות, ללמד אותנו מה המגמה של הכל, מה המטרה של הכל, מה בית האב שמכוחו אנחנו חיים, מבחינה מוסרית, ערכית, כמו שדיברנו.
אז למה לא אומרים לנו מה יהושע אמר, או מה הזקנים אמרו, מה הנביאים אמרו, למה דווקא אנשי כנסת הגדולה?
כי אנשי כנסת הגדולה זה בעצם אפשר לומר היה התרכיז, הסיום הייתי אומר, סיום התקופה של מעבר התורה, עד שעם ישראל הופיע בצורתו הנורמלית, הרגילה, הבריאה, אפילו הייתי אומר השגרתית, של עם, ארץ, מקדש, מלוכה, יחסי ישראל עמים, יחסים חברתיים.
ואז בעצם מתחילים לדבר...
אז מופיע צורה בריאה, נורמלית של חיים.
ואפשר להתחיל ללמוד את המסרים, את המוסר, את העקרונות. עכשיו, ניגש לדברים, הם אמרו שלושה דברים, על זה הרב עוד לא ענית לי, מה זאת אומרת הם אמרו שלושה דברים, הם אמרו הרבה דברים.
כן, נכון, הם אמרו, מה זה הם אמרו? אז למשל יש ביטוי
בגמרא. מי זה הם גם? כולם ביחד צעקו, 120 איש צעקו את שלושת הדברים האלה.
כן, אז באמת יש ביטוי דומה לזה בגמרא, במסכת ברכות, שהגמרא אומרת, מרגלה בפומיו, מרגלית או רגילות בפיו, של אותו חכם. וכי אותו חכם אמר רק את המרגלית הזאת.
היה נוהג לומר, כן.
אלא, כמו שאמרנו בזמנו, החיים שלנו מורכבים מהרבה פרטים. וגם חכמי ישראל במהלך הדורות לימדו ועסקו בהרבה סוגיות, הרבה נושאים שעמדו על הפרק. אבל בעצם החכמים במהלך הדורות היו להם עקרונות. היו להם עקרונות יסוד, מה שקוראים היום המוטו. והמוטו זה האם אמרו. כלומר, אם תלמיד יודע לא רק לצטט את סך הפרטים שהוא שמע מרבו, אלא יודע להגיד מה העקרונות החיים שמכוחם התפרטו העקרונות האלה לכל החיים.
זאת אומרת, זה המוטו שלהם. המוטו של אנשי כנסת הגדולה זה שלושת הדברים האלה.
זה אלה העקרונות, עקרונות היסוד, עקרונות החיים.
אז בואו ניגש באמת לראות את הדברים. הבו מתונים בדין, והעמידו תלמידים הרבה, זה הדבר השני, ועשו סייג לתורה. הדברים הם מאוד שונים בכתובת שלהם לכאורה, כי הבו מתונים בדין, זה נשמע משהו שאומרים לדיינים, תהיו מתונים שאתם דנים. תהיו, תעשו את הדין לאט לאט, תשפטו בנחת, שלא יהיו לכם טעויות, זה נשמע משהו שמיועד לדיינים. אחר כך כתוב, העמידו תלמידים הרבה. כשאני שומע העמידו תלמידים הרבה, אז אני ישר הולך, זה מדובר למורים, על רבנים. זאת אומרת, שאומרים לרבנים, לחכמים, ראשי הישיבות, תעמידו הרבה תלמידים. זאת אומרת, תפתחו את השורות, תלמדו כמה שיותר אנשים. אז פה פתאום פונים לרבנים, לחכמים, לפני שנייה פנינו לדיינים. ואז מגיע הוראה שלישית, שהיא נשמעת משהו שמתאים אולי לכולם, לכל מישהו שומר תורה מצוות, הלכה, עשו סייג לתורה, שזה בפירוש הפשוט, עשו סייג לתורה, זה לעשות גדרות ולהרחיק את האדם מן העבירה, אנחנו עושים לעצמנו כל מיני החמרות, כדי שלא נגיע למצבים בעייתיים, עשו סייג, תשמרו מרחק מדברים בעייתיים, תעשו גדר, שזה נשמע לכולנו, זה פונה לכולנו, אז זה מאוד מוזר, יש פה שלושה דברים, אחד פונה לדיינים, אחד פונה לרבנים, ואחד לכאורה פונה לכולם. למה זה ככה?
נכון, אפשר לומר בעצם שני כיווני תשובה לשאלה הזאת. כיוון אחד, שבעצם גם הדיינים, וגם ראשי הישיבות, כמו שקראת להם, וגם אותם אלה שאחראים על עשיית הסייגים, פוסקי ההלכות, הם בעצם שלוש קטגוריות של המנהיגות הרוחנית, המוסרית, החברתית הישראלית. הדיינים בבית הדין,
מערכת המשפט,
ואותם פוסקי הלכה שפוסקים מה לעשות.
זאת אומרת, ההוראה האחרונה היא דווקא לפוסקי הלכה?
לפי הכיוון הזה, אפשר לומר, שאנשי כנסת הגדולה בעצם באו ללמד אותנו יסוד גדול. אם אנחנו רוצים שהחברה תתפקד נכון כחברה, כציבור, כעם, שחי חיים טבעיים בארץ, במדינה, יחסי ישראלים, יחסים פנימיים, קודם כל המנהיגות הישראלית, בחינת הדיינים, הישיבות, נקרא זה ראשי הישיבות ופוסקי הלכות, קודם כל שם צריך להיות, צריכה להיות הופעה מוסרית מתוקנת שתכף אולי ננסה לפרק אותה. זאת אפשרות אחת. אפשרות
שנייה. זאת אומרת, זה מדבר למנהיגים. השלושת הוראות מדברות למנהיגים, עוד לא הגיעו אליי לאדם הפשוט, ובעצם מסכת אבות, אני עוד לא קיבלתי איזושהי הנהגה אליי, אני קודם כל מתחילים לדבר עם המנהיגים.
כי לכאורה, המנהיגות היא זאת שמייצרת את הכיוון, את המטרה, היא המחנכת, היא המשימה את היד וכו'. אבל יש גם פירוש אחר בין החכמים, שבעצם יהיו מתונים בדין וכו', זה לא נאמר רק למנהיגות הישראלית, אלא יהיו מתונים בדין, זה נאמר לכל אדם. כל אדם צריך להיות מתון כלפי עצמו בדין. הרי הרבה פעמים אנחנו כלפי
בדין
עצמנו.
בדין למי? של מי?
בדין שלו. הרי הרבה פעמים אדם כלפי עצמו...
לשפוט את עצמו בצורה מתונה.
הוא רואה את עצמו בצורה לא כך חיובית. הוא גם, הוא אחראי על גזר הדין שלו. הוא אחראי על ביצוע גזר הדין שלו. הרבה פעמים האדם...
אז רגע, הבו מתונים בדין, זה אומר לי כאדם הפשוט, להיות מתון בדין של עצמי, שאני שופט את עצמי.
שכשאני מסתכל על עצמי, אני צריך לראות גם את הצד המהותי שבי, וגם את הצד המעשי, גם את הצד החיובי, וגם את הצד השלילי. לא לשים את האצבע, לא לשים את הפרוג'קטור על הנקודה השחורה. לא להיות אדם ביקורתי במובן הזה שלא רואה את הצד החיובי. לכן,
חשוב חיובי, נסתכל על עצמך בצורה...
לכן, להיות מתון בדין זה נכון לכל אדם.
למרות שאפשר גם לראות את ההוראה הזאת לאדם הפשוט כלפי דין שהוא עושה לחבר, מה שנקרא לדון כל אדם לכף זכות, אנחנו מכירים גם...
אבל מצד האמת, חכמים כבר אמרו, לפני שאדם דן את חברו לכף זכות,
שידון את עצמו לכף זכות.
אם ידון את עצמו לכף זכות, ידע גם לדון את אחרים. אותו דבר בכיוון הזה...
למרות שזה לא תמיד נכון, כי האדם קל לו לראות הרבה פעמים את הצדדים החיוביים של עצמו, ואת הצדדים השליליים של החבר.
נכון. גם הצד השני, השלב השני של המשנה, עמידו תלמידים הרבה, לאו דווקא מדובר לראשי הישיבות. אלא כל אחד מאיתנו, גם בתוך המשפחה, הורים וילדים, נקרא לזה מחנכים ומתחנכים. התפקיד שלנו זה לראות את החיובי בכל אדם. העמידו תלמידים הרבה, לא לחפש מה שקוראים היום את הקצפת, את הדובדבן שעומד שם למעלה. לא לחפש רק את הצד האיכותי, מה שקוראים היום המוצלחים.
זאת אומרת, לתת עדיפות לכמות אולי על פני האיכות, ללמד כמה שיותר, לפתוח את השורות. זה מחלוקת מאוד יסודית.
נכון, ישנה מחלוקת גדולה. מה עדיף? הכמות? מה עדיפה? הכמות או האיכות?
האם ללמד כמה שיותר או ללמד רק את המוכשרים?
נכון, אני הייתי אומר שאפשר לצרף את שתי הגישות ולומר שבכל כמות יש איכות. התפקיד שלנו זה להעמיד תלמידים הרבה, וחכמים דייקו, לא אמרו למדו תלמידים הרבה. אמרו להעמיד. להעמיד זה אומר להעמיד את התלמיד על הרגליים של עצמו. כלומר, כל אדם יכול לעמוד על הרגליים של עצמו. והתפקיד שלנו כמחנכים זה לראות את הנקודות החיוביות, כי אנחנו מתונים בדין, וממילא להעמיד את האדם על הרגליים של עצמו, שיקח אחריות.
אבל יש פה גם דגש על הרבה. זאת אומרת, שזה יהיה כמה שיותר רחב, שנגיע לכמה שיותר תלמידים.
כי אנחנו מאמינים בכל אחד. כלומר, כל אדם בישראל, בחינת הרבה, יכול לעמוד על הרגליים הנכונות, הבריאות, החיוביות של עצמו, ולהיות שותף בתיקון העולם.
הרבה פעמים מתלבטים בשאלה הזאת, עד כמה לפתוח את השורות, או אם אנחנו נפתח את השורות יותר מדי, אולי אנחנו נזיק לאלה האיכותיים שרוצים לרוץ קדימה. ואולי הרוחב הזה מעכב את אלה עם בעלי הכישרון מלהתקדם, אם אנחנו עסוקים כל הזמן בהרחבת השורות ובפתיחת הספסלים והשערים לכמה שיותר תלמידים. המשנה אומרת משהו מאוד ברור, היא אומרת, תעמידו תלמידים הרבה, היא קובעת לך כיוון מאוד משמעותי.
נכון, אני אפילו הייתי אומר שהמשנה כאן אומרת בעצם שלושה דברים. קודם כל, העמידו תלמידים הרבה, התפיסה של היהדות היא תפיסה כזאת שרואה בריבוי ערך, היא רואה בכמות ערך, ברוב עם, אדרת מלך. התורה התקבלה, משה קיבל תורה מסיני, הם אמרו שלושה דברים, אנשי כנסת הגדולה, התורה לא ניתנה לצדיקים, התורה לא ניתנה רק לאבות האומה, התורה לא ניתנה רק לבחורי הישיבות,
צריך להגיע איתה לכולם.
החברה הישראלית. ולכן צריך להרחיב את המעגלים מצד אחד. מצד שני, ודאי שכמו בכל חברה באופן טבעי, יש חלוקות שהן לא גבוה ונמוך, יותר טוב ופחות טוב, דגשים, אישיויות שונות. ג', שנכון שאנחנו מצד אחד צריכים להרחיב את השירות, את השורות בכמות, ומצד שני גם לא לפספס את האיכות, אבל צריך לחפש את האיכות בכל כמות. בכל אדם יש את האיכויות שלו.
וזה העמידו, מה שאמרת הרב, שהעמידו זה כל אחד לפי מדרגתו להעמיד אותו.
להעמיד אותו. והוא ממילא, הוא ישותה ובינן העולם. אבל כדי שזה יקרה, מופיע החלק השלישי, עשו סייג לתורה. כלומר, כדי שנוכל לגלות את האיכות בכמות, צריך תמיד לדעת את הגבולות. איפה נמצאים הגבולות? כי הרבה פעמים בשם הכמות, לאו דווקא בחינוך, בכלל, בשם החצון להתרחב, אנחנו מאבדים באמת את הדיוק, מאבדים את האיכות. לכן, בעצם שלושת החלקים קשורים. היו מתונים בדין, זה המבט החיובי על כל דבר, על כל אדם, על עצמו, על זולתו. מתוך שאתה מסתכל חיובי על כל דבר,
אתה יכול להתרחב.
כדי שתתרחב נכון, אתה צריך לדעת את הגבולות.
זאת אומרת, זה בעצם הנוסחה, אם נסכם ככה את שלושת האמירות האלה של אנשי כנסת הגדולה, אז יש לנו פה איזושהי נוסחה חינוכית משמעותית. מצד אחד, באמת, לחשוב חיובי, להתרחב, אבל גם לשמור על הגבולות. זאת אומרת, זה בעצם סוד החינוך אולי. לשמור את המינון הנכון בין ההתרחבות לבין הגבולות, בין פתיחת השורות לבין עמידה על הקווים האדומים.
נכון, ואם אנחנו שוב מתחברים לשני כיווני הפירוש, זה נכון גם אצל המנהיגות, וזה נכון גם בחברה. ולכן אם המהלך הזה יופיע גם במנהיגות וגם בחברה כולה, ממילא באמת אפשר לעמוד במשימות שמסכת אבות מציבה לנו.
הרב, יש לי עוד שאלה על המשפט ועשו סייג לתורה, הכלל השלישי של אנשי כנסת הגדולה. סייג לתורה זה בעצם לעשות עוד גדרים כדי שלא נגיע לעבירה. אחד הדוגמאות, אני חושב שאני זוכר כילד למשפט הזה שהסבירו לי אותו, זה שמכניסים שבת מוקדם, אנחנו מכניסים את השבת הרי עוד לפני השקיעה, כדי שלא נגיע למצב של חילול שבת, אז אנחנו מכניסים את השבת קודם. הרבה הלכות אנחנו מוסיפים סייגים כדי שלא נגיע לעשות עבירה. הבעיה היא שלפעמים יש תחושה, לחלק מאיתנו, שכבר הוספנו יותר מדי סייגים, ובעצם גרמנו למצב שיש כל כך הרבה סייגים, שאיבדנו את העיקר, אולי הפכנו את התפה לעיקר, מוסיפים כל הזמן סייגים, ומרוב סייגים אנחנו אולי מאבדים אנשים, או אנחנו מאבדים את היכולת שלנו לשמור את הדברים המשמעותיים.
נכון, זאת באמת אחת הבעיות שעומדת בפני כל אדם, וגם בפני החכמים שבישראל, איך לא להפוך את הסייג לסיג. כלומר, איך לא להפוך את ריבוי, נקרא לזה, המעטפת על העיקרון, לעיקר עד כדי כך שאתה מאבד את העיקרון. ולכן באמת, גם כל אדם, כל אחד מאיתנו, וגם חכמי ישראל במהלך הדורות, היו צריכים לזהות, לא רק איזה סייגים צריכים למנוע מאיתנו, יכולים לעזור לנו לא ליפול למה שהתורה אסרה, אלא איזה סייגים יש בהם חלק מהותי מאותם העקרונות שהתורה, למשל, אמרה לא לעשות, אותן העבירות, אבל מצד שני, צריך לשים סייג לסייג. כלומר, צריך, כשאדם פרטי או חכם שם סייג, הוא צריך לדעת את הגבול, כי הרבה פעמים ההצלחה לטווח הקצר היא תגרום נזק לטווח הארוך. הרבה פעמים ההשלכות הסמויות מתחת לפני השטח הן הרבה יותר חשובות מאשר התוצאה שאתה רואה כרגע על פני השטח. אם אנחנו לא יודעים לשים סייג לסייג, אז הרבה פעמים אנחנו נהיים מאוד מרוצים מההצלחה העכשווית, אבל מתחת לפני השטח מתחילה לחלחל כאן מציאות.
זאת אומרת שהרבה פעמים אנחנו נהפוך את הסייג לעיקר ונאבד בעצם את המטרה שלו. זאת אומרת, אנשים לא השתמשו בסייג כמו שאמורים להשתמש בו.
ולכן באמת הרב קוק אמר שהסייג זה לא רק כדי למנוע אותי מלעבור עבירה, אלא הסייג הוא חלק מהעבירה עצמה. כלומר, חכמים ידעו לזהות בדיוק מהו חלק מהדבר עצמו שהתורה רוצה שנתרחק ממנו.
הבעיה היא שהרבה פעמים הם קבעו את זה ככה, אבל אנחנו מתייחסים לפעמים לסייגים כמו לדבר העיקרי. זאת אומרת, יש פה בעיה, אנחנו לא על כל הלכה ועל כל דבר שהוסיפו לנו אמרו זה סייג, אלא הרבה פעמים קבעו לנו את ההוראות באופן שווה, ואנחנו לא יודעים שזה רק סייג וזה רק בא להרחיק אותי מהעבירה. זה בעיה.
נכון, ולכן באמת הרב קוק אומר שהקריטריון המרכזי, הייתי אומר, להחליט על סייג מסוים או לא להחליט על סייג אחר, קורא לזה הרב באחד המקומות, הרב קוק, השכל הישר. כלומר, האדם או החכם צריך בשכל ישר, בשכל נכון, לזהות מה חיובי לעכשיו ולהמשך, באופן גלוי ובאופן סמוי, ומה גם אם הוא נראה לך חיובי עכשיו על פני השטח, הוא יכול ליצור חד ושלום נזקים חמורים מאוד בהמשך. ולכן צריך מאוד מאוד להיזהר כשעושים סייגים.
זו מלאכה מאוד מסובכת. ולא כל אחד יכול גם להוסיף לעצמו סייגים מעצמו. זאת אומרת, צריך איזושהי סמכות.
ולכן אני חושב אחת הדרכות החשובות ביותר, שדווקא כשאדם מתפתח מבחינה רוחנית, ויש לו התלהבות להוסיף על עצמו סייגים וסייגים, אחד הדברים או אחד העקרונות שהוא צריך לשמור עליהם מאוד, זה להיות קשור לתלמיד חכם, לרב, לאדם בוגר, אחראי, עם ניסיון, וכל דבר שהוא רוצה להוסיף יתר על מה שקיים, שיתייעץ איתו, האם הדבר הזה נכון, האם הוא נכון לא, האם הוא נכון לא עכשיו, ככה הסייגים יתקבלו בצורה נכון.
אז צריך ללמוד איך עושים סייגים, לא כל אחד יכול לעשות סייג, אנחנו צריכים לזכור את זה. תודה רבה לך, הרב רן תמיר, אנחנו צופים וצופות, ניפגש במשנה חדשה, בשיעור חדש של מסכת אבות בפעם הבאה, ועד אז להתראות.